חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, אחרי 46 ימים בשבי, ייתכן וחלק גדול מן החטופים יחזרו ארצה במסגרת עסקת חילופי שבויים, עסקת חטופים. הממשלה תתכנס הערב לאישור העסקה. תוך כך הלחימה ממשיכה גם בעזה וגם בלבנון. היום חוסל בכיר של חמאס בלבנון, גם בכירים נוספים ברצועת עזה. עוד מעט נביא בהרחבה את הפרטים על עסקת החטופים המתגבשת, גם התומכים, גם המתנגדים. חלק ממפלגות הקואליציה, הציונות הדתית ועוצמה יהודית שמתנגדים לעסקה הזו באמצע המלחמה. עוד מעט גם נשמע את הנימוקים שלהם. עוד פרטים שמתבררים אודות הטבח הקשה לפני 46 ימים. גם היום מתברר כי החייל אמריקאי-ישראלי שהוגדר כמנותק קשר עד היום, רק ביממה האחרונה התברר שנחטף לרצועת עזה. גם סיפורה של עוד אחת מהניצולות ששהתה לצד גופות במשך כמעט יממה רצופה, ואז נחטפה ככל הנראה לעזה. רגע לפני שעברו את הגדר, כוח מיוחד של צה"ל חיסל את המחבלים שנגעו ברכב שהיא הייתה בתא המטען, וברגע האחרון שוחררה משם. ורק היום מספרת את הסיפור שלה אחרי ימי טראומה מורכבים בבית החולים. יושב ראש הכנסת מסייר היום בכפר עזה יחד עם יושב ראש הפרלמנט ההונגרי, ובסיור הזה הם נחשפים לזוועות שנותרו עדיין במקום כמו שהם, וכל אלו הם מתרחשים ביממה האחרונה לקראת עסקה מתקרבת. שני הקבינטים, גם המצומצם, גם המורחב, יכונסו. ישיבת הממשלה תתכנס בעוד כשעה לאישור העסקה, ואם היא תאושר, היא תהיה בהדרגה. נביא את הפרטים מיד. המהדורה המרכזית בקול חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי בן חיים, בהפקה נתי שולמן, באולפן אבי נמרן. שלום וערב טוב לכם. נפתח את תחילה עם הפרטים שאנחנו כבר יודעים לספר בעקבות עסקת החטופים ההולכת ומתגבשת לקראת אישור הממשלה. על פי המתווה, 50 חטופים ישראלים ישוחררו בפעימות. קבוצה של חטופים בכל יום, בכל תקופה. במשך הפעימות הללו תהיה הפסקת אש ככל הנראה עד 8 ימים. יש ויכוח עם 5 ימי הפוגה או 8 ימי הפוגה. הדברים הללו יוכרעו בישיבת הממשלה. על כל יום הפוגה ישוחררו 10 חטופים, כך במשך 5 ימים. האם החטופים הללו כולם אמהות וילדים? התשובה היא כן, לפחות לפי דרישת ישראל, ובחמאס עדיין לא אומרים בצורה ברורה לא שמות של חטופים, ועדיין לא ברור מה יהיה הלאה. הקטרים מעורבים בהסכם הזה, ועכשיו נשמע עוד פרטים. איתנו על קו הטלפון כתבנו המדיני שלמה ריזל, יחד עם פרשננו איתי גדסי. שלום וערב טוב לשניכם.
שלום
וערב טוב. אז תחילה עסקה מתגבשת, שלמה, אנחנו מדברים על 50 חטופים, ייתכן אולי אפילו יותר, אבל עובדים זרים. אנחנו מדברים על 50 חטופים יהודים ישראלים, כשמדובר בראש ובראשונה בילדים ונשים שישוחררו 10-10 בקבוצות על פני 5 ימים. זה מה שאנחנו שומעים ממקורות ערביים. מה אתה יודע להוסיף?
אז זהו, ערב הזה אני משתף בתדריך שגורם מדיני בכיר, שאומרנו כדברים האלו. בעצם הפרסומים שהיו בכל הימים האחרונים, אותה ברברת בתקשורת גם האמריקנית וגם הערבית, נכונה, ישראל הולכת להסכם, ולפני שניגע בקנייה של ישראל כן או לא, בשלב הראשון משוחררים כ-50 ישראלים בפרק זמן של 4 ימים, כלומר בכל יום 12 או 13 ישראלים שמשוחררים. בישראל מתעקשים שכל המשוחררים יהיו אזרחים ישראלים, חלקם יכול להיות שיחזיקו גם באזרחות נוספת, אבל הבסיס הוא שהם אזרחים ישראלים. אין כרגע ידיעה מי בדיוק ישוחרר. חמאס טוען שלמרות שיש ברצועה כ-70 נשים וילדים, הוא משחרר רק 50, כיוון שלא כולם מוחזקים בידיו, וזו נקודת הקנייה הראשונה של ישראל, כי בתחילה בישראל אמרו, אנחנו רוצים את כל הנשים והילדים, מבחינתנו חמאס הוא הריבון, והוא אחראי גם לאלו שלא נמצאים בידיו, אבל ישראל נכנעת בדבר הזה. עוד אומרים שם, ייתכן וחמאס באופן חד צדדי מצידו, ישחרר עוד כ-20 או 30 אזרחים תאילנדים, אבל זה משהו שישראל לא משלמת עליו שום דבר בתמורה, מדובר באיזשהו רצון של חמאס אולי להיפטר מהם, או להראות לעולם שהוא דואג לאזרחים שהוא מחזיק. הנושא השני, וזה גם בעצם מאשרים בישראל, הקנייה השנייה היא בנושא הפסקת הטיסות, הטיסות של מזלטים ובלונים בשמי הרצועה, באותם 6 שעות בכל יום שבהם תתבצע העברת החטופים מצד לצד, החטופים מפה והמחבלים להבדיל מאידך. אותו גורם מדיני אומר, ישראל יכולה להמשיך ולפקח באמצעים אחרים על מה שקורה ברצועה, הוא כמובן מתכוון אולי למטוסי ביון אמריקנים או ישראלים שנמצאים במרחקים, אולי גם ללוויינים, אבל אתה יודע, אבי, זה משהו שמשאיר תחושה מרה בפה, כי כולנו ראינו את אותה קונספציה, וזה נראה שזה ממשיך כאן, בעצם להיכנע לדרישות של חמאס, ולהפסיק את המעקב, ברור לחלוטין.
את העיקר לא אמרנו, יש לו אמור, ישראל תשחרר בתמורה גם היא, אסירים ואסירות של החמאס, שכלואים כאן בישראל.
ישראל, כן, תשחרר כ-150 נשים וילדים ובני נוער, אבל שים לב, לא כולם של חמאס, בעצם חמאס, אפשר לומר אפילו זה לא בדיוק מעניין אותו, כי הפרס המרכזי של חמאס בכל העסקה הזו, זו הפסקת האש אותה הוא מרוויח. מבחינתו זה לתקוע טריז, לתקוע מקלות בגלגלים של ההתקפה הישראלית, ולבלום אותה בשלב ראשון,
ולקחת לעצמו 5 ימי התארגנות,
ו5 בשלב ראשון, בדיוק, ואחר כך לפי ההסכם, אם הוא ירצה לשחרר עוד, אז על כל עוד כמה שהוא משחרר, הוא יקבל עוד יום הפוגה, וברור שהוא ינסה בזמן הזה להרחיב את ההפוגה הזאת כמה שיותר, וגם אחר כך אם תהיה התקפה, ברור לכולנו שהיא כבר לא תהיה באותו מומנטום, זה כבר יהיה התקפה אחרת, ולחלוטין, לא יודע, לי זה נראה לפחות טוב. ככה, גם שרים בקבינט טוענים.
כבר נשמע את התגובות הפוליטיות לעניין הזה, שלמה, איתי גדסי, אני עובר אליך, במערכת הפוליטית הדעות חלוקות, כלומר, רוב השרים, נאמר, תומכים בעסקה, על פי המלצות של כל גורמי הביטחון, יש שגם מתנגדים.
לפני זמן קצר בעצם גם גורם ישראלי בכיר, כמו שאמר ריזל, העריך שהדבר הזה יעבור, העסקה הזאת תעבור בממשלה, תאושר בממשלה, למרות ההתנגדות של הסיעות הימין, אם זה עוצמה יהודית והציונות הדתית שכבר הודיעו שהן מתנגדות בממשלה לעסקה הזאת. צריך לראות עדיין מה יעשו השרים החרדים, גם בש"ס וגם ביהדות התורה. לפני זמן קצר אמרו לי שהם נוטים לאשר את העסקה, אבל יגיעו לממשלה, יראו את העסקה הסופית, שעד רגע זה הם עדיין לא קיבלו עליה פרטים, ולאחר מכן יקבלו את ההחלטה. עכשיו צריך לראות, הדבר הזה גם אם הוא יעבור, אנחנו יודעים איך אנחנו נכנסים לעסקה כזאת, אנחנו לא יודעים איך אנחנו יוצאים מהעסקה הזאת, בשביל העובדה שסינואר עד הרגע האחרון מכתיב את הקצב. צריך לזכור שכל הפרטים שאנחנו יודעים כרגע, אנחנו יודעים עליהם כבר כמעט שבוע, וסינואר פשוט מהתל באנשי המסע ומתן פעם אחר פעם. גם נכון לרגע זה, ישראל, בעצם הממשלה היום בשמונה בערב, מצביעה על האסירים שהיא משחררת בתמורה לאותם אנשים שהם לא יודעים מהם שישחררו חמאס. עד הרגע האחרון יחס סנואר במשך כל יום אמור לשחרר 10 אנשים, כמובן הסיכומים הם שהוא יתחיל עם נשים וילדים, אבל הוא יחליט מי ילך ימינה ומי ילך שמאלה, ובעצם הוא יעשה את זה בצורה מורטת עצבים. ולמה אני אומר שאנחנו יודעים איך אנחנו נכנסים? כי גם הוא, המטרתו העיקרית כנראה, סביר להניח, כך סוברים מומחים צבאיים, היא לעצור את הלחימה באופן מוחלט, באופן סופי. כלומר, אחרי הפעימה הראשונה שמונה 50, שזה בעצם 5 ימים, בכל יום 10 אנשים, הוא יתחיל לטפטף אלינו בכל יום מספר, מדברים כרגע על 10 לפחות, שזה אגב מסוכם על ידי בין ארצות הברית וקטר עם ישראל, שישראל מאשרת שעל כל 10 היא תיתן עוד יום, מה שאומר שאם הם הערב ישרו לנו שיש להם 210, אנחנו לא יודעים כמובן באיזה מצבים, אבל יש להם לפחות, ככה הם מדברים, 210 עוד 30 אצל הג'יהאד, אז אני מניח שלפחות את החלקים הראשונים סינואר כן ייתן, ככה לפחות גורמים ישראלים מעריכים, מה שאומר שאנחנו לא יודעים איך נסיים את העסקה הזאת, אבל כולם מבינים שכרגע המשימה היא להביא כמה שיותר חטופים לפה, ודאי ילדים, נשים, אמהות, שזה הפעימה הראשונה. אנחנו מדברים על 53 ראשונים, שזה 40 מתוכם ילדים ו-13 אמהות. וכל השאר לאחר מכן, כמו שאמרתי, יחליט סינואר. הדבר הזה כמובן, כמו שאמרת, החלטה מאוד מאוד קשה מבחינה פוליטית. אנחנו רואים שהימין הישראלי מאגף את נתניהו, ובעצם, אבל עדיין לא מפרק את הממשלה, למרות ששמענו גם חברי כנסת שמאיימים, אבל עד שלא תבוא העסקה הסופית וכל הציבור בישראל יוכל לראות את זה, נזכיר שיש עוד 24 שעות להגיש גם עתירות לבגץ, גם הדבר הזה צריך לזכור. בגץ באופן עקרוני לא מתערב בהחלטות ממשלה בנושא הזה, גם בעסקת שליט היה עתירות נגד. בגץ אמר שמדובר בהחלטות מדיניות ולכן הוא לא מתערב. אבל בוא נמתין, אתה יודע, יש עוד זמן, הציבור בישראל אני מניח גם כן יוכל לראות את פרטי העסקה מיד אחרי שתאושר בממשלה.
אוקיי, איתי גדסי פרשננו, שלמה ריזל כתבנו מדיני, אנחנו עוד נעקוב, נהיה אתכם בקשר כמובן מיד אחרי ישיבת הממשלה, אם היא תסתיים מיד אחרי שהיא תתכנס,
אם היא תתחיל בזמן, בואו,
היא מתחילה רק בשעה 8, נמתין לבאות. תודה לשניכם, עכשיו אנחנו עם דורון מצא, שלום לך.
שלום, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, לשעבר בכיר בשב"כ, ואנחנו מנסים להבין האם עסקה כזו היא בעצם טובה בעת הזו או לא, כשהשאלה היא ברור שכולנו רוצים את החטופים בבית, והאם אנחנו לא נכנעים מוקדם מדי ועוד קצת לחץ, כמו שאומרים למשל בעוצמה יהודית, הציונות הדתית, המפלגות שמתנגדות לזה, עוד קצת לחץ, נקבל עסקה יותר טובה עם מספר גדול יותר של חטופים. מה אתה חושב?
אני חושב שכבר נפל הפור, זאת אומרת, זה לא חשוב מה כרגע תגיד במפלגה כזו או אחרת, העסקה זה דבר, מה שנקרא, דבר חתום. אני חושב שמדינת ישראל מתמצה ראשונה. זה ללא ספק. כרגע בפוזיציה הנוכחית, סינואר הוא זה שקיבל את ההישג שלו,
צריך להבין.
סליחה, הוא מכתיב את הטון, הוא קיבל את ההישג שלו, צריך להבין משהו, כן. המטרה, או לפחות הרעיון המערכתי של סינואר, הוא לייצר שרידות, או נקרא לזה, לשחוק את המטרה ההפוכה, שזו המטרה של ישראל, שזה השמדת חמאס, ואיך עושים את זה? על ידי הישרדות. הישרדות כרוכה בסוג של מה שנקרא הערכת הלחימה, פירוק החברה הישראלית, יצירת בקיעים בתוך המערכת הפוליטית הישראלית ובתוך ממשלת ישראל, יצירת לחץ בינלאומי, גם ערבי וגם אירופי ואמריקאי, על האטרף האנטישמיות בעולם, וכן דרך סיפור של עסקת חטופים כזו אחרת, שמאפשרת לחמאס גם לקבל איזה אורך נשימה של 4 או 5 ימים, ואולי אחר כך קצת יותר, ועסקאות נוספות. זה פחות או יותר הרעיון המערכתי של סינואר, שמבוסס על כך שהוא צריך להציל את ארגון חמאס, או שצריך להבין משהו. זאת אומרת, את סינואר לא מעניין את מדינת עזה. מה שמעניין אותו כרגע זה הסיפור של באמת השרידות הארגונית של הארגון הזה שנקרא חמאס, וזה מאוד, מאוד משמעותי, ופה הוא רוצה לבלום את המהלך שלנו, שהוא מהלך של תמרון קרקעי, שכבר מוטט בעצם את שלטון חמאס כמערכת מדינתית. זאת אומרת, אין מדינת חמאסטן ברצועה, חמאס לא מסוגלת להעביר שום מהלך פוליטי או חברתי, אבל המהלך הקרקעי הישראלי לא מוטט את חמאס כארגון. זאת אומרת, השליטה של חמאס בתוך, השליטה הארגונית של חמאס עדיין נמשכת. זאת אומרת, סינואר מנהל את הביזנס, אנחנו רואים, הוא משקר מדי פעם טילים למרכז הארץ. ובא
נשכח שכל דרום הרצועה עדיין בשליטתו.
כן. יש שליטה, וגם בצפון, זאת אומרת, צהל כבש את צפון הרצועה, אבל עדיין מתקיימת שם סוג של לחימה, מתוך מה שנקרא, מתוך עזה התחתית, שעדיין לא הושמדה, יש שם הרבה עבודה לעשות. וכרגע העסקה הזו משרתת את הרעיון המערכתי של סינואר, זה לבלום את מה שנקרא את התנופה הצהלית, ליצור איזושהי המשכיות והערכה שלו, התמשכות של המלחמה.
מה הוא מבקש כחלק מהדרישות שלו, זה שבתקופת, נקרא לזה, ימי ההפוגה, זה לא בדיוק הפסקת אש,
כן,
זה
כן,
ימי הפוגה, הוא לא רוצה לראות בשמיים שום דבר, לא מזלטים ולא
כן,
מטוסים
כן,
ולא
כן,
מסוקים,
כן,
כדי
כן,
שהוא יוכל להתארגן לכאורה בלי שיראו מי נגד מי.
נכון. עכשיו, זה לא שכמובן חמאס בונה לנתח אותנו בשדה המערכה, אבל הסיפור הוא להאריך את הלחימה כך שבסופו של דבר ישראל לא תממש את אחד היעדים שלה. אני מזכיר, יש לה שלושה יעדים. מיטוט שלטון חמאס כמערכת מדינתית, אוקיי? הקרסת הכוח הצבאי של חמאס כארגון, והמטרה הלא מוצרת שזה יצירת מה שנקרא נקבה של 2023, כלומר הפיכת עזה לאזור מוקי אסון. את הפיכת עזה לאזור מוקי אסון כבר עשינו, את המטרה של בעצם מיטוט שלטון חמאס כתנועה מדינתית עשינו, אבל עדיין לא הקרסנו את חמאס כארגון, וכרגע סינואר מה שנקרא קונה זמן יקר מאוד. עכשיו צריך להבין בהקשר הזה שמדינת ישראל הגדירה בעצם, נקרא לזה, תכליות צבאיות ותכליות אסטרטגיות לגבי המלחמה הזאת שהן מאוד מוחלטות. זאת אומרת, אנחנו מדברים בערכים מאוד מוחלטים, כלומר השמדת חמאס או השמדת הארגון של חמאס, זו מטרה שהיא מאוד מאוד מה שנקרא מוקצנת ברעיון הצבאי שלה, כן? ומול זה בעצם מה שסינואר מנסה לעשות זה בעצם לייצר איזה סוג של הפיכות, זה להפוך את המטרה המוחלטת של ישראל למטרה יחסית, כלומר להפוך את, בעצם את המערכה הזאת למערכה יחסית, ואז בעצם הוא יוצר בעצם את התנאים שיאפשרו גם לחמאס לשרוד את, מה שנקרא, את האירוע הזה, והשרידות של חמאס היא מבחינתו כמובן סוג של הישג. והעסקה הזאת, נכון לעכשיו, היא משרתת אותו. עכשיו, את כל הדברים האלה אני אומר על תנאי. זאת אומרת, על תנאי במובן הזה, שאם ישראל באמת תחדש את הלחימה אחרי 4 או 5 ימים, ואם היא תחזור למסלול שאותו היא התחילה כבר בשמיני בעצם באוקטובר, עם הרעיון המערכתי של השמדת חמאס, אז אנחנו כמובן מה שנקרא נצמצם נזקים. אבל אם אנחנו מה שנקרא נתפתה במרכאות או לא במרכאות, ונתמסר לתוך נקרא לזה, לתוך התעלה הזאת שחמאס בעצם מדרדר אותנו לתוכה, של באמת של הפוגות נוספות, של הססנות, של ויכוחים פוליטיים, של יצירת בקיעים נוספים בחברה הישראלית שקיימים ונוצרים תוך כדי המלחמה, של כניעה ללחצים בינלאומיים על רקע הסיפור ההומניטרי, אז אנחנו פה עלולים בעצם להפסיד. אנחנו גם נפסיד את המלחמה בעזה, ברצועת עזה, אבל אנחנו גם נפסיד בעצם את המלחמה היותר גדולה, כי אני מזכיר לך ולמאזינים שבעצם המלחמה בעזה אמורה להיות רק ההתחלה ביצירת איזשהו סדר מזרח תיכוני חדש, שבמסגרתו אנחנו כנראה נצטרך לטפל גם באיום הצפוני, ואולי גם אולי במקום שכרגע הוא הכי שקט לצערי במזרח התיכון, שקוראים לו איראן. זאת אומרת, הסיפור ברצועה לא יכול, הסיפור בעזה, המלחמה לא יכולה להיגמר רק בעזה, כי אם היא תיגמר בעזה אנחנו יכולים להפסיד במה שנקרא במלחמה כולה. ואני מקווה שאחרי 5 ימי ההפוגה אנחנו ככה נחזור מהמקום
שכנראה... זאת השאלה הגדולה, אם אחרי 5 ימים כאלה אפשר לחזור במלוא העוצמה, כאילו לא היו 5 ימים כאלה, או שזה כבר יראה אחרת.
אוקיי, אז זה באמת השאלה הגדולה, ופה אני חושב שזו באמת האחריות של ממשלת ישראל. אני חושב שאם ממשלת ישראל לא תחזור למסלול הקודם, זאת אומרת, לא תחזור להפעיל לחץ על חמאס, לא תחזור לתמרון הקרקעי ולאותו גיבוש ולאותה רוח לאומית, אני חושב שבמידה רבה היא תאבד את המערכה בעזה, אנחנו נפסיד, היא גם תאבד לדעתי את הלגיטימיות שלה בעיני מה שנקרא מול דעת הקהל הישראלית, שאני חושב כן רוצה את הכרעת חמאס, או כן רוצה את הניצחון הטוטלי.
במשכח שמבחינה בינלאומית, דורון, אחרי שחרור של נשים וילדים, חמאס ידהד את זה לכל העולם, וחלון הזמן שיש לישראל לפעול בעזה ילך ויצטמצם, כי המדינות בעולם יגידו, אוקיי, מה אתם רוצים? הנה, שחרר.
כן. נכון, אני חושב שזה בדיוק נקרא לזה המדרון החלקלק שלתוכו מה שנקרא ממקם אותנו סינואר או ממקם אותנו חמאס, וזה גם האתגר, אולי האתגר המשמעותי הגדול ביותר שהיה למדינת ישראל מאז התחילו מה שנקרא, מאז התחילו הקרבות ברצועת עזה, ואני כולי תקווה שמדינת ישראל תדע לפלום את כיוון מה שנקרא התנועה במדרון הזה למטה. כן. תדע לבצע מה שנקרא את החזרה או את ההיפוך הזה שיאפשר לנו לחדש, לחדש את המלחמה, ובסופו של דבר להכריע את המערכה. אגב, גם אם זה יקרה, אני מניח שיהיו עוד ניסיונות של סינואר להגיע לעוד הפוגות ועוד הפסקת...
כן, כל פעם לפתות באיזה משהו אחר.
כן, כן, כל פעם אנחנו בשיטת הסלמי הזו, שבגדול מושכת, כן, וככל שסינואר מושך זמן, חמאס מושכת זמן, המשמעות שמדינת ישראל לא...
שחמאס מתארגן והעולם מתעצבן.
שחמאס מתארגן, ובסופו של דבר היא שורדת כפונקציה, היא שורדת כפונקציה ארגונית, וזה מבחינת ישראל סוג של כישלון ביחס למטרה שישראל הגדירה, שזה השמדת חמאס.
דורון מצע, לשעבר בכיר בשב"כ, תודה על הדברים שאמרת כאן, בטוב טעם. תודה, ערב טוב.
אוקיי, תודה לך.
חבר הכנסת אלמוג כהן, עוצמה יהודית, שלום לך.
שלום לכם ולכל המאזינים.
אז מלבד העובדה שאנחנו כבר יודעים שאתם מתנגדים לעסקה הזו, השמועות כי אתם מתכוונים לפרוש מהממשלה הנכונות?
אני לא מכיר שמועה כזו. אני לא...
אוקיי.
לא מכיר שמועה כזו. אני לא מכיר שיח כזה.
טוב. נמק לנו על מה ההתנגדות. הרי כולנו רוצים לראות את החטופים בבית, בטח נשים, ילדים, אמהות, ובכל זאת, מה לא טוב בעסקה?
תשמע, התפיסה שלנו היא תפיסה מאוד ברורה, והיא למעשה אומרת שכאשר מבצעים סלקציה וכאשר דנים עם חמאס על פרטים כאלה ואחרים, בלון גרנד זה רק יפגע בנו. ויחד עם זאת, אני גם מוכרח להודות, אני לא מצוי בנבחי העסקה, אני לא חבר ממשלה, ולכן גם אני אומר את התפיסה שלי לפני שפורסה, ואני אומר את זה גם אחרי שהיא פורסה. אחרי שזה יצא לפועל, התפיצה שלי מאוד מאוד
כשאנחנו רואים עסקה כזו ויש בצד השני כמובן משפחות ויש לחץ על הממשלה לאשר עסקה כזו ואתה אומר התפיסה שלכם היא אחרת, איך כן נוביל לשחרור חטופים על פי התפיסה שלכם, נקרא לזה?
שוב, אני כרגע, אני ברשותך, במחילה מכבודך, אני מעדיף שואל לדון בסוגיה הזו כרגע, אני לא דן בדברים האלה.
לא, אבל לפחות אתה יודע, תאמר את דעתך, בלי, הרי אתה לא חבר ממשלה, וזה בסדר.
דעתי מאוד ברורה, ואמרתי אותה כבר בהתחלה, כשארגון טרור נאצי ואכזרי מציב לך תנאים, ואתה מתכופף לתנאים האלה, ארגון הטרור האחרים לומדים, ויחטפו עוד ישראלים.
אוקיי, טוב, כשאנחנו נמצאים הערב רגע לפני חתימה על הסכם כזה, ועוד לא ברור לאן זה ילך ומה יקרה, ויהיו 5 ימי הפוגה, אתה חושב שנחזור להילחם בחמאס אחרי 5 ימים של שקט, עם כל הנושא המדיני ועם הלחץ הבינלאומי, זה משהו שהוא אפשרי?
אני מקווה ורוצה להאמין שכן. אני כבר הגדרתי בתחילת המבצע את הגדרת המבצע שלי. הגדרת המבצע שלי כמי שלחם בקרבות, כמי שאיבד המון חברים, כמי שמכיר את ארגוני הטרור האלה כמו את כף ידו, היא השמדת חמאס. אם הדבר הזה לא יקרה, אני אעשה את הצעדים שאני מקויב לעשות כלפי התושבים כאן.
כן. טוב, עכשיו קצת אליך. אני שומע שלא הרגשת טוב. מה עובר עליך?
תשמע, שנים רבות של הדחקה, שנים רבות של מראות, של ריחות, של פרצופים. בסוף הכל צף, הכל צף. לא חשבתי שזה יקרה לי לעולם. קרה. מטפלים.
כלומר, מה? סוג של פוסט-טראומה? סוג של... יש לזה שם?
קשה לי להגדיר את זה במילים כאלה ואחרות. אני רק יודע להגיד שזה קרה לי לגמרי בהפתעה. תמונות, קפצו תמונות.
תמונות בעיקר מהשביעי באוקטובר,
כן, בעיקר מהשביעי, אבל גם מאירועים לפני. כן, גם, בעיקר מהשביעי, אבל גם היה אירוע אחד לפני, כמה שנים. ו... תשמע, בסוף אין גיבורים בדבר הזה. וכל השנים האלה שהדחקתי, שילמתי את המחיר. ואני קורא גם מעל הבמה המכובדת הזו, לכל מי שלחם בקרבות, לכל החי הלוחמים, ללכת לדבר, זה לא דבר שהוא מזיק. וזה יכול באמת להציל חיים, כי ברגע שזה מתחיל כבר קשה לעצור את
זה. היה טעות לפחות לאחד כמוך לצפות בסרט הזוועות הקשה של דובר צהל? במבט לאחור, היית מוותר?
במבט לאחור לא הייתי מוותר, אבל זה ללא ספק דבר שלא הוסיף לי דבר. אני גם ראיתי את זה במו עיניי, כך שלא הייתי צריך לראות הסרטון. אני הלכתי בכדי לשדר שם אחדות ושותפות גורל יחד עם כל חברי חברי הכנסת, ו בסדר, מה לעשות, בסוף נפש האדם היא מה שנקרא נמצאת מתחת לשכבות רבות, והדברים האלה משפיעים, בוודאי.
אז קודם כל תרגיש טוב, ושתהיה לך בעזרת השם רפואה שלמה, בריאות הנפש ובריאות הגוף.
אמן, 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 אמן.
כן, ונהיה כולנו חזקים, זה באמת תקופה שכל אחד לוקח אותה אחרת, מורכב, לא פשוט. אז טוב שאתה מטופל, השם יעזור. בשורות טובות, חבר הכנסת אלמוג כהן.
תודה, תודה, עם ישראל חי ועם ישראל ינצח.
אמן, בעזרת השם. כן, אני לפה מגיע לאולפן היום אחרי יום ארוך בכפר עזה, יחד עם קבוצת חברים מהתקשורת. נסענו לראות שם את כל מה שעוד נותר, למרות הזמן שחלף ועבר. ברוך השם זכיתי שם היום גם לעשות סיום מסכת בבית הכנסת בכפר עזה. ואנחנו מסתובבים בין הבתים השרופים, המבוזזים, כל הדרך חזור לירושלים, אני מנסה לחשוב איזה מילים יש באוצר השפה העברית שאני אוכל להשתמש בהם כדי לתאר את מה שהעיניים רואות. פשוט הגעתי למסקנה שאין. זה משהו שצריך לראות, כי אי אפשר לתווך אותו, אי אפשר להסביר אותו. תוך דירות קטנות של 2-3 חדרים במתחם מגורים, שכונה צעירה בכפר עזה. דירות שהיו שוקקות חיים בילדים קטנים, תינוקות, משפחות, זוגות צעירים. וכמות ההרס, הפיח, השריפה, והסימנים הקטנים על הקירות, על הדלתות, בכל מיני פינות שמעידים כמה אנשים מבפנים נלחמו. וניסו להגן על עצמם ועל הילדים הקטנים שלהם. אתה רואה את סימני הירי על הדלתות, על החלונות, על הקירות, על דלתות הממדים, ורואים את הידיות של הדלתות, עקומות מרוב מאבק דו צדדי, שמצד אחד נמצא ראש המשפחה שהוא מנסה לתפוס בכל כוחו את דלת הידית של הממד, ומהצד השני מחבלים שמנסים לפתוח בכל הכוח, עד שפשוט ידית מתעקמת והדלת בסוף נפתחה. ובחצר האחורית לראות את הסוכה עדיין עומדת עם הקישוטים, בפינה זרוק מארז של ארבעת המינים, כל הביגוד, כל הרעיתים עלו באש, פיח בכל פינה. בדירה ליד נראה שמישהו התכונן לאיזושהי ארוחת שבת או חג או סעודה כשזה תפס אותו. ועוברים דירה אחרי דירה וזה לא נגמר, ובכל מקום הסיפור שלו. ומלווה אותנו קצין אגף המבצעים באוגדת עזה, אלוף משנה ירון בוסקילה, שמספר לנו על היום הראשון שהוא הגיע למאבק, למלחמה שם עם המחבלים, מה התרחש בכל פינה ובכל מקום. ולסיים את כל הסיבוב הארוך הזה בין שעתיים, שלוש, לשמוע את תושבים שחזרו היום פעם ראשונה בחלקם לאסוף בגדים, מחפשים תרופות, כל מיני דברים שנשארו מאחור, ופשוט לא מאמינים שזה הבית שלהם, ובטח שאי אפשר כבר למצוא שם שום דבר. ובדרך לבית הכנסת בכפר עזה, 2-3 בתים מופצצים לחלוטין על ידי טיל שמסוקים שלנו, של חיל האוויר, ירו עליהם, כי התבצרו בהם מחבלים. ואז מגיעים לבית הכנסת שבשמחת תורה היה ערוך ומוכן לקראת ההקפות, הקידוש הגדול שהגבאי תכנן וארגן, סעודת מלאכים. בית הכנסת שהפך מיד אחר כך לחמל של חיילים שהגיעו לכפר עזה, וזה המזון והשתייה היחידים שהיו להם, הקידוש של שמחת תורה בבית הכנסת הזה. ולראות בכל פינה את האמונה, ולפגוש אזרח שמתאר מה עבר עליו בשעות האלה. הוא אומר, אני מהקיבוץ, אני לא יודע באמת הרבה, אבל ראיתי שהצבא לא מגיע, משטרה לא עונים, מגן דוד אדום לא עונים. התחלתי לצעוק שמה ישראל. וזו הקריאה היחידה שנענתה. הוא שמע אותנו. הנה אני חי, הוא אומר. ואנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אבל אחרי יום כזה של מראה עיניים ומפגש עם אנשים בגודל טבעי, ולהגיד קדיש במקום הזה שבו נטבחו כל כך הרבה ילדים וילדות, ולחזור בחזרה ולומר לבורא עולם, הבנו את המסר. אל תוסיף עוד מכאוב, הבנו את המסר. והמסר הוא מאוד מאוד פשוט, כמו שהקדוש ברוך הוא סגר לצהל את האוזניים ואת העיניים ואת הפה ואת כל המערכות, אנחנו גם צריכים לסגור קצת את העיניים ואת האוזניים ואת הפה ואת כל המערכות. וכמו שאומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא בשמיני עצרת אומר, בניי קשה עליי פרדתכם, אחרי שהמלך בשדה מחודש אלול, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, נמצא איתנו בכל תקופת חודש הרחמים והסליחות, ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום כיפור וחג הסוכות והושענא רבה ושמחת תורה, מגיע שמיני עצרת, אומר הקדוש ברוך הוא, בניי קשה עליי פרדתכם. אז ברור שבפשט זה שהקדוש ברוך הוא קשה לו להיפרד מאיתנו. אבל אחד הרבנים כבר אמר, בניי קשה עליי פרדתכם, קשה לי לראות את פרידתכם, שאתם פרודים האחד מהשני, שאתם בפרידה, שאתם נפרדים זה מזה, שיש המחלוקת תוחלת גם אצלנו וגם בחוץ ובכל מקום. אז זה המסר, זה מה שהבאנו היום מכפר עזה. פרסומות ונמשיך.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. כל חי אונליין. העדכונים, הידיעות, הדיווחים, הקולות והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של כל חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם. במקצועיות, באחריות ובאמינות. שלחו את המילה קבוצה לוואטסאפ שמספרו 03-593-93-93. 03-593-93. כל חי אונליין.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי וכאבים חזקים בעקב.
כאבים נוראים בעקב, אתה לא יכול לדרוך על הרגל. עשיתי לארון התרופות, במקום אקמול יצא לי שמן ספיד. 5 דקות, ממש, והם נעלמו כלא היו.
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
מחפשים חוויית אוכל מיוחדת? אתם חייבים לבקר ב-Just Meat, לטעום את הסניה שלנו, האנטריקוט המשובח, האסדו האיכותי והרוסט ביף המושלם. אז למה אתם מחכים? Just Meat, מסעדת בשרים בחשות הרב לנדו בבני ברק, בשר 4, למשלוחים כוכבית 6867, או באתר הבית שלנו. Just Meat, טעמים שלא תשכחו.
החמ"ל הלאומי לתעסוקה קורא לכם להתגייס למשרות החירום ולהצטרף למאמץ הלאומי לחיזוק המשק הישראלי. יחד ננצח ונתגבר על האתגרים הביטחוניים והתעסוקתיים. להרשמה למשרות ליחידים או לקבוצות, היכנסו לאתרי משרד הכלכלה והתעשייה ושירות התעסוקה.
גם בזמנים מורכבים אלו מוכרחים לשמור על אופטימיות ודואגים לעתיד הילדים. הנדלן רושם ירידות דרמטיות ואת אתם מרוויחים. ממשלת ישראל אישרה את הקמת העיר משמר יהודה הסמוכה לירושלים. רכשו עכשיו יחידת קרקע לדירה בחצי המחיר. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים. חייגו כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית. המלאי מוגבל. כוכבית 2567. בעזרת השם, בירושלים הבנויה.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידי במחסני חשמל.
מחשבת מסלול מחדש? אחרי צעד או שניים שכבר עשית בקריירה שלך, את רוצה משהו אחר, משהו לנשמה, עם פרנסה מכובדת. הרשמי עכשיו למסלול הסבת אקדמיות לסיעוד בבית הספר האקדמי לסיעוד בלניאדו. השמה מיידית בעבודה למתאימות. מלגות לעומדות בקריטריונים 09-860-4778 09-860-4778.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
שאלה קשה לי אליך, אם היית שר בממשלה הערב, היית מצביע בעד עסקת החטופים?
אם הייתי שר בממשלה, הייתי משמיע קול מוסרי וערכי ומתנגד לסלקציה בין יהודים. מדינת ישראל לא יכולה לאפשר סלקציה, שסינואר יעסק סלקציה בין קשישים לאבות, לאמאות, לחיילים שנחטפו על משמרתם. יש לנו אחריות לכל האנשים הללו. אסור להסכים לסלקציה. וגם צריך להבין עובדתית, החמאס מסכים להפסקת אש, לא כי הוא דואג לאזרחים שלו הומניטרית, אלא הוא רוצה לייצר תוספת אש. הוא רוצה, כרגע לחמאס אין חמצן. הוא ניצא בתוך המחילות, תת-קרקעיות, בלי חמצן, בלי אוויר, בלי מזון, בלי אמצעי לחימה, והוא רוצה לצאת החוצה כדי להתחמש, לפגוע בחיילי צהל. עכשיו, אני אומר, אם הייתה עסקה שכוללת שחרור כולם, אז באמת היה מקום לדון. אבל שאתה מאפשר להם לצאת מהמחילות שלהם, להתחמש מול צהל כדי לפגוע בחיילי צהל מצד אחד, ומצד שני, אתה מקבל עסקה לשיעורים, שתעמיד אותך כל הזמן תחת טרור פסיכולוגי של החמאס. ותראו, אם קראתם את מתווה עסקה, זה נגמר בשמונה ימי הפסקת אש, וברור לכם שלאחר מכן יהיו עוד ימים ועוד ימים, וכל כל אדם נוסף שירצו לשחרר, הם ידרשו מאיתנו ימים, ובכלל לא דיברנו על מי אנחנו משחררים.
אז אחרי שהבנו מה לא ולמה לא, מה כן, אז מה הדרך להביא אותם הביתה? אם יש עכשיו דרך להחזיר ילדים הביתה, אז מה נאמר להם?
אז אני אגיד לך, הרי מלכתחילה הם יסרבו לכל עסקה חמאס. מה שגורם להם להגיע לעסקה זה שהם אגב לקיר. הם צריכים חמצן, הם צריכים תזונה. ומחר, וזה מה שהביא אותם, אנחנו צריכים להמשיך ללחוץ. ככל שנלחץ יותר, נקבל יותר בזול את העסקה ביחס לכל החטופים.
כלומר, קודם כל אתה אומר, חבר הכנסת סעדה, המשוואי, או כולם או כלום, אי אפשר לספסר בין אנשים.
אי אפשר לעשות סלקציה בין אנשים. יש שם אנשים בני 85. יש שם חיילים, יש לנו אחריות. אני פגשתי משפחה של חייל, מסתכלת עליי האימא, היא אומרת לי בעיניים דומות, משה, ירצחו אותו, תצילו אותו. ואני כולי צמרמורת שאני שומע את זה. עכשיו, איך יכול להיות שאנחנו מאפשרים להם שמונה ימים להתחמש, כאשר אנחנו לא רק נותנים להם שמונה ימים, אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו עוצמים עיניים שאתם מתחמשים. אנחנו לא שמים את העיניים שלנו שמפקחות עליכם, לא מאפשרים לכלים שלנו לפקח על האירוע. זה משהו שהוא בלתי סביר בעליל, ואנחנו נהיה נתונים לסחיטה מתמדת שלא תסתיים. לכן הנכון היה בצורה מקצועית לייצר מתווה עסקה לשחרור כל החטופים. ואז אני יודע, יש לזה מחיר. אבל זאת הדרך היחידה.
בעצם, ראש הממשלה אמר בתחילת הדרך, אין הפסקת אש בלי השבת החטופים. עכשיו, המסר הזה נאמר שוב ושוב ושוב, והנה חמאס תופס אותנו באמצע הדרך ואומר, אוקיי, אני מבין את זה, אז אני קצת משחרר לכם, זורק לכם קצת חטופים החוצה, כדי לקנות הפסקת אש.
וגם זה רק צריך לדייק, גם זה לא כולם. הוא אומר לנו, גם זה לא כל הנשים והילדים. הוא עושה לנו לשיעורים, ואומר לנו, אני צריך לראות אם אני אמצא את האחרים. ואני לא חושב שמישהו פרן מאמין לחמאס. וזה אומר שזה עוד לחץ, עוד טרור פסיכולוגי, קשה מנסו. תחשבו על הורי החטופים.
מה שאתה אומר במילים אחרות, חבר הכנסת סעדה, תרשה לי רגע לתרגם פוליטית את מה שאתה אומר, ואנחנו מנסים כבר 6 שבועות לא להיכנס למקום הפוליטי הזה.
שהילדים שלנו,
אבל תשמע, אולי מקבלי ההחלטות, זה אותם 5-6 האנשים, שב-20 שנה האחרונות, שבועים בקונספציה הזו, שהובילה אותנו גם לאסון, וגם לאחריו, וגם עכשיו הם מנהלים את האירוע באותה שפה. סינואר רוצה, סינואר יקבל. זה אותו רעיון. זה מה שהיה בצוק איתן, זה מה שהיה בעמוד ענן, זה מה שקרה כל הזמן.
אני חושב שאסור לדבר פוליטיקה. הילדים שלי
כפשוטו פוליטיקה, שם. זה לא פוליטיקה, זה חיים ומוות.
אז אני אומר, אסור לדבר פוליטיקה, אבל אני כן מסכים להגיד שאני מזכיר לכולכם את הפסקת האש ב-2014, מה קרה שם. למי שעדיין חושב להאמין. אני רוצה להזכיר לכם מה קרה בעקבות עסקת שליט. את המחירים הכבדים ששחררנו את סינואר, אותו האיש שהביא למותם של למעלה מ-1,200 אזרחי ישראל.
אבל כל מי שעשה את כל הדברים האלה זה ראש הממשלה נתניהו. הוא עשה את עסקת שליט, הוא היה בצוק איתן, הוא ראש הממשלה עכשיו לפני המחדל, במחדל, בעסקה הזאת.
הממשלה כולה אישרה את הדברים. לגבי המחדלים, ויש פה מחדלים משמעותיים מאוד, זה נדון דקה אחרי המלחמה.
כן, זה ברור.
וחובה לדון. וחובה לדון, אבל כרגע אנחנו צריכים לדון במה שקורה כרגע, ולהשמיע קול ערכי ומוסרי. קול ערכי ומוסרי.
אבל אם ראש הממשלה לא משמיע את הקול הערכי והמוסרי לדידך, אז מי ישמיע אותו?
אני, קודם כל, אני משה, אומר שהעסקה הזאת יוצרת סלקציה בין אזרחי ישראל. ויכול להיות שאנחנו משאירים חלק מהחטופים מאחור, ולא נדע בסוף מה קורה איתם. אנחנו עובדים מול ארגון שאין בו אמת. ארגון של שקר, ארגון של טרור פסיכולוגי, לכן אנחנו לא יכולים לאפשר להיות נתונים ללחץ הפסיכולוגיה אינסופי.
האם במסגרת העסקה הזו נקבל מידע על שאר החטופים? מי הם? מה מצבם? מה שלומם? מה בריאותם? או שגם זה עדיין לא ידע?
אני מניח שאם זה היה, היית מקבל הודעה, אבל הם כבר אומרים שהם לא יודעים על כולם, מה שאומר שלא תקבל שום מידע.
כלומר, מראש הם אומרים, גם אם נרצה, הם לא בידינו לכאורה.
עזוב, אני חושב שאי אפשר להאמין לארגון הזה. התרבות השקר אצלו, זאת התרבות. אנחנו יודעים מול מי אנחנו מתעסקים, אנחנו מתעסקים מול הרוע בהתגלמותו, וכך, ומול אנשים כאלה, צריך לפעול בחוכמה, בתבונה, לייצר עסקה אחת שכוללת את כל החטופים. כרגע יש לנו אירוע שהם מוכנים לעסקה בגלל שהיא מגב לקיר. את ההזדמנות הזאת חייבים לנצל לטובת כל החטופים, כלפי כל אחד מהחטופים. יש לנו חובה ערכית ומוסרית. גם לאימהות, גם לאבות, גם לקשישים, גם לחיילים, ולא להסכים לסלקציה. מה שלא נקבל עכשיו, אני בספק, ותרשום את הדברים שאני אומר. אם נוכל לקבל אחר כך, וברור לי שהמחירים יהיו הרבה הרבה יותר גבוהים. ובצד זה אמרתי, יש לנו מחיר כבד של הפסקת אש אינסופית. אינסופית, כי עכשיו, על פי המתווה, זה 8 ימים. אתה מבין את המחירים שישלמו חיילי צהל על 8 ימים האלה, שהם יושבים שם, כמו ברווזים במטווח, כאשר אנחנו לא יכולים לראות איך הם מתחמשים אפילו.
ואם הם פותחים באש ביומיים הראשונים נניח, אז בעצם הופרה הפסקת האש, ואז נותרנו עם 10 חטופים.
ואז מה נעשה? ואז נהיה בין הפטיש לסדן, יגידו לנו, טוב, אתם רוצים שנעצור את העסקה, מה נעשה? מה יעשו הורים שמחכים לילד שלהם? לכן אתה לא נכנס לסיטואציות שאתה יודע שמורכב לצאת מהם. וכל אדם בר דעת מבין שזה מכניס לנו סיטואציה של שחיטה מתמשכת. לכן מול ארגון כזה סוגרים עסקה אחת חדה וברורה. היכולת להשאיר את זה לשיעורים ולהיות תלוי בחסדי הארגון הזה, זה החלטה לא ערכית ולא מוסרית.
כן, תשמע, זה באמת לא יודע, שאלה כל כך קשה, כל כך קשה להכריע בדברים האלה. אתה מצד שני שומע את המשפחות של החטופים, אתה שומע אבות שהתינוקים שלהם בעזה, והם יכולים לקבל אותם מחר, מחרותיים.
מה עם האבות?
כן, כן, זה מה שאני אומר, זה קושי.
ורוצים לראות את הילדים שלהם, לכן אני אומר,
זה על אנושי, צריך פה איזשהו...
נוצר פה, זה קודם כל, זה אירוע באמת מורכב, אבל נוצר פה חלון הזדמנויות, שנוצר מזה שהגענו בתמרון למצב שהצמדנו אותם עם הגב לקיר. אנחנו צריכים לנצל את החלון הזה. במקום לנצל, אנחנו מקבלים ממנו צוהר קטן, ועל הצוהר הזה אנחנו נשלם מחיר כבד, וזה ברור לכל בר דעת. זה ברור לכל בר דעת שכל עסקה נוספת, זאת תהיה סחיטה נוספת, וטרור נוסף, רגשי, פסיכולוגי, כלפי המשפחות. ואנחנו לא יודעים אפילו מה המחיר. מה המחיר הסופי? לכן אני אומר, אני קורא לשר הממשלה, להתעשת, לחשוב, להסתכל על כל החטופים, להסתכל על כולם, כי המחויבות שלנו היא לכולם, ולדאוג שכולם חוזרים הביתה עכשיו. וזה אפשרי, כי החמאס עושה את זה, כי אין לו ברירה. אנחנו צריכים להבין לעצמנו, החמאס רוצה את הפסקת האש, כי אין לו ברירה אחרת. הוא עם הגב לקיר, וזאת ההזדמנות שלנו. מי שלא ישוחרר עכשיו, אני בספק משוחרר אחר כך.
דברים משמעותיים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, לו היית שר, אתה אומר, הייתי מצביע נגד, וגם נימקת היטב את הדברים שלך. תודה רבה על השיחה, שיהיה בשורות טובות.
בעזרת השם, ויהיו בשורות טובות.
אמן. אנחנו עם אליהו ליבמן, שלום.
שלום, ערב טוב לך ולמאזינים.
מלבד להיותך ראש מועצת קריית ארבע, אתה אביו של שלמה אליקים, שהקדוש ברוך הוא יחזיק אותו, יחזק אותו, ויוציא אותו לאורה ולגאולה.
אמן, יחד עם כל החטופים, ובעזרת השם עם ישראל ינצח.
מה אתה אומר על העסקה הזו?
אני יכול להגיד אמירה כרגע שצריך לראות איך עם ישראל מנצח במערכה וכל החטופים שווים הביתה לשלום, ואין חלילה סיכון, לא לכל החטופים שנמצאים שם, לא ללוחמי צהל שלוחמים כרגע בגוש קטיף, בעזה, ולא ללחץ הבינלאומי שיכול להיות מהפוגה כזאת, ולא לסכן את השמונה מיליון יהודים במדינת ישראל במתן פרס לטרור ובקנייה לטרור.
אומר לנו כאן חבר הכנסת סעדה לפני דקה, וגם אחרים שתומכים בעמדה הזו, אסור להיכנע לעסקה הזו. אי אפשר שחמאס יספסר ויעשה סלקציה בין החטופים, זה או כולם או כלום. ימי ההפוגה ייתנו להם כוח להתארגן, להתחמש, ולכן הוא מתנגד לעסקה. אתה רוצה לענות לו, או שאתה רוצה לתמוך בדבריו, אליהו? כאבא, אני שואל אותך.
להגיד, אני כן. כאבא רוצה להגיד מה הבנו מגורמי הביטחון, משירות הביטחון הכללי, מהראשים של צה"ל, שר הביטחון, וכל הגורמים הביטחוניים, שהם אומרים שמה שיביא לשחרור וחילוץ החטופים זה לחץ על החמאס, ולכן אנחנו חושבים שמבחינה ביטחונית מבצעית לשלום החטופים צריך להמשיך את הלחץ על החמאס, לא להיכנע לו. זה דרישה מבצעית ואחריות לכלל החטופים. אין פה מציאות כזאת ש...
היית בין ההורים כן. שנפגשו אתמול עם ראש הממשלה, עשרות הורים, ממש פגישה משמעותית. השמעתם לו את הקול הזה, או שהשיח היה ההפך?
באופן אישי לא הייתי, היה חלק גדול מהמשפחות, אנחנו באופן אישי לא היינו, אבל הקול הזה הוא שומע אותו, גם מזרועות הביטחון, זה לא קול... צריך לראות פה, וחשוב מאוד, שראש הממשלה וכל זרועות הביטחון הם בלחץ גדול, כי הם בעצם לא עמדו בהסכם שיש להם מול אזרחי ישראל, וקשלו פה במערכה, גם הדרג הביטחוני המבצעי וגם הדרג המדיני, להגן על ביטחון ישראל. ואחד הדברים שכולנו צריכים לזכור, שהרבה פעמים אומרים צרות באות בצרורות, כי המכה הראשונה היא כבר הייתה. צריך עכשיו לראות שלא נקבל מכות נוספות מהלחץ. אני מבין את הלחץ שעומדים נשים וילדים קטנים שנמצאים אצל הרוצחים הארורים והאכזרים האלו, וזה המון המון מנהיגות, צריך המון המון קור רוח לעמוד מול אותה משפחות, ואנחנו רוצים באמת את החטופים שלנו הכי מהר, וכל יום שעדיין לא מוטטנו את החמאס ולא הכרענו ולא חילצנו את החטופים, זה לא לכבודה וזה חילול השם גדול, וזה לא משהו שכיווינו שיקרה כל כך הרבה ימים שהחטופים עדיין לא מחולצים. אבל בטח ובטח אסור להחמיר את המצב, ואסור לסכן את כלל 240 החטופים, אסור לסכן את כלל כוחות צהל שנלחמים שם, אסור לסכן את הלחץ הבינלאומי שיכול להיות בעקבות ימי הפוגה והתנהלות לא נכונה, ואסור לסכן את 8 מיליון היהודים בארץ ישראל.
דברים ברורים. אליהו ליבמן, אביו של שלמה אליקים ליבמן, שנמצא עדיין בשבי, שבקרוב נראה אותו יחד עם כולם, בריא ושלם. תודה רבה על השיחה כאן, גם ראש מועצת בטל וגם חבר פורום תקווה של המשפחות החטופים. תודה רבה.
קריית ארבע, כל טוב.
קריית ארבע, כן, תודה. עכשיו אנחנו עם ברק סרי, שלום ברק.
שלום אבי, ערב טוב.
איזה מתח, איזה כובד משקל על הכתפיים של מקבלי החלטות. יש 100 צדדים ממש. להסכים, 200 צדדים נכון. למה לא להסכים,
נכון, נכון.
פשוט בלתי אפשרי, זה על אנושי להחליט בדבר כזה.
נכון, ובתווך החיילים שלנו, סדר גודל של 3 אוגדות שיושבים בתוככי עזה, והמשמעות היא של עצירה של 4 ימים במבצע, אני גם לא מדבר על זה שאתה עוצר מומנטום.
זה סיכון תוכה. חיים הזוי, כלומר,
זה בוא. זה סיכון חיים, 3 אוגדות, אלפי חיילים, אלפי רבים של חיילים שיושבים בתוככי עזה,
ויעמדו שם 4 ימים עכשיו רגל על רגל.
הם יעשו כל מיני התכנסויות וכל מיני זה, אבל זה עדיין צריך לזכור, אני זוכר בצוק איתן, אחרי הפסקת אש, היו כמה
כן, זה היה המכה הקשה.
אתה מתעסק עם באמת חילות מתואבות, שמילה זה לא מילה, וסיכום זה לא סיכום, ואין לי מי לדבר, ואין מי שיחוף מרות, ואין מי שיחוף הפסקת אש אמיתית, ולכן זה מוסיף לסיכון שממילא קיים. תראה, הצבא בסוף הביא תמיכה בעסקה, ואמר שהוא אחרי 4 ימים יוכל לחדש את הקרבות, אנחנו מדברים על כיבוש מרכז הרצועה ודרום הרצועה, אחרי שהצפון כבר די טוהר, אבל בכל מקרה זה 4 ימים של עצירה, איך אומרים, אנחנו קוראים בעזרת השם באמת, שהעסקה הזאת, אם כבר הוחלט עליה, וכנראה שיוחלט עליה לילה, היא תצא לפועל, ולא פעם נוספת נתקל בזדון, בשקר, ברמיה של סינואר, של ארגון החמאס, שיוליך אותם במשולה, וגם ככה ישחק על הצבים המרוטים למילה של המשפחות, של הציבור בישראל בכלל.
תראה, אתה שומע את השרים שתומכים בעסקה, כי הם אומרים, פשוט מאוד, יש לנו לב יהודי, אי אפשר להגיד לאמהות, לאבות, לילדים קטנים, תישארו בשבי, אם יש לנו איזושהי דרך להוציא אתכם. אתה שומע את המתנגדים ואומרים ההפך, תמשיכו להקות עוד כמה ימים בחמאס, הוא ייתן לכם 100 חטופים, תמשיכו עוד שבועיים, הוא ייתן את כולם, תמשיכו עוד חודש, הוא כבר לא יהיה. אז...
נכון, תשמע, זה ויכוח, תראה, קוריאה, זה אין, זה שני הטיעונים הם טיעונים נכונים, אגב, הטיעון הזה להמשיך ולשבור את המפרקת של חמאס, זה טיעון שככה הובל בימים האחרונים על זה שר הביטחון גלן, שאמר אסור לעצור, צריך להמשיך ככל שהלחץ יגבר, ככל שארגון המפלצתי הזה יהיה במצוקה גדולה, הולכת וגוברת, העסקה הבאה תהיה גדולה יותר. אין זולת לחץ שום דרך לכפות עליהם עסקה, שום דבר. הרי בוא אני אזכיר לך שבשנים עברו אני הייתי במשרד הביטחון, בימים של עסקת שליט, הוא על כל עוד חיים ביקש
תמורות משמעות בלתי פרופורציונליות.
ברור שהוא בלחץ, ברור שהוא בלחץ, ברור שהם בלחץ לא על אלפי העזתים, עשרות אלפי העזתים, מאות אלפי העזתים, הם בלחץ על עצמם. הם רוצים לברוח, הם רוצים למלט את נפשם, הם רוצים להתרגל.
ברק, תגיד, מה אתה אומר על הטענה שמשמיעים גם חברי כנסת בגלוי וחלקם בפורומים סגורים ואומרים תקשיבו, זה אותם אנשים שניהלו פה את מערכת הביטחון בעשורים האחרונים, בשני העשורים האחרונים, אותם אנשים שעשו את עסקת שליט, אותם אנשים שהיו אחראים על מה שקרה כאן בשביעי באוקטובר, ואחריו הם האנשים גם שעכשיו עושים את העסקה הזאת, על בסיס אותה חשיבה, לא שינו את ההסתכלות, או לא יצאו מהקונספציה.
אין ספק, אין ספק שהקונספציה קשלה. אין ספק שהקונספציה קשלה, אבל עכשיו, אתה יודע,
העסקה הזאת זה לא מזכיר את הקונספציה, זה מזכיר שכאילו יצאנו ממנה?
תראה, דיברת על לב יהודי, תראה, יש מערכת הביטחון בישראל בכלל טראומה שנקראת רון ארד. במקרון הרד, למי שלא זוכר, נווט ישראלי, כן. שהופל בשטח לבנון בשנת 1986, היה בהתחלה בידי ארגון שי בשם עמל, אפשר בשתי הזדמנויות היה להחזיר אותו תמורת...
סיירת מטכ"ל הגיע עד הבית שבו הוא הוחזק, לא, של דיראני, לקחה את דיראני,
דיראני, אבל נעלם. אפשר היה להחזיר אותו, ישראל התמאמה, חיכתה לעסקה יותר טובה, ואז הוא הוברח לטהרן, ומשם נעלמו עקבותיו. ולכן זה לקח שעדיין, זה טראומה שעדיין נעדד. ולכן באים אומרים לך, תשמע, אתה רואה את הילדים האלה, 30 ילדים מתוקים, אתה רואה אותם, אתה מבין שאתה יכול תוך כמה ימים להחזיר אותם. איזה לב יהודי יכול להצביע נגד החזרתם של 30 הילדים האלה? מצד שני, באים ואומרים אנשים, חבר'ה, זה שאתם עכשיו רחמנים בני רחמנים, יכול להיות שבדיעבד יסתבר שזה פתיוח זרים כלפי החיילים, כלפי החיילים הבאים, והדילמה קורת. הדילמה בהחלט קורת.
נתפלל שהקדוש ברוך הוא ינחה בעצה טובה ונכונה את כל מקבלי ההחלטות, ושהכל יהיה לטובה. ברק סרי, תודה רבה.
תודה לכם, בצורות
קצת אופטימיות, בוא ננסה בכל זאת. ערב טוב, להתראות. סיימנו שעה ראשונה, תודה לצוות, העורכת הראשית אסתי פלד, יוסי בן חיים על הביצוע הטכני, נתי שולמן בהפקה. נשוב אחרי 8.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. כל חי תמיד איתי.
עיריית ירושלים מצדיעה לאריות הירושלמים, לרבבות החיילים והמילואימניקים שלנו, למאות התושבים שכבר התנדבו לכיתות הכוננות, למוקד 106 שיחד עם התושבים הרחיב את שירותיו למגוון נושאים, לאלפי הירושלמים שתרמו דם בהיכל ארנה, לכל המתנדבים שהכינו ושלחו עשרות אלפי חבילות לחיילים, ולכל המארחים של אלפי המפונים המתארחים בעירנו. רוצים גם אתם להצטרף, לסייע או לתרום? היכנסו לאתר עיריית ירושלים. ירושלים, עיר של הריות.
סטופית של הנטורופט, דוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית. התקשרו עכשיו, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
עוד חוזר הניגון שזנחת לשווא.
חקלאי העוטף, אתם הבסיס לתמיכתה של המדינה. הקמנו בשטראוס קרן שתסייע ותלווה אתכם בתהליך השיקום עד לפריחתו מחדש של העוטף. אנחנו גאים להיות מחוברים לחקלאות הישראלית, והחיוך הוא עוד יחזור לשדה.
בעלי עסקים ומנהלי מוסדות, אנו בבנק מרקנטיל מבינים את גודל השעה ונמצאים כאן כדי ללוות אתכם עכשיו וגם בהמשך. אנחנו זמינים עבורכם, דברו איתנו, כוכבית 5600, מבינים אתכם מצוין, מרקנטיל.
גם בזמנים מורכבים אלו, מוכרחים לשמור על אופטימיות ודואגים לעתיד הילדים. הנדלן רושם ירידות דרמטיות ואתם מרוויחים. ממשלת ישראל אישרה את הקמת העיר משמר יהודה הסמוכה לירושלים. רכשו עכשיו יחידת קרקע לדירה בחצי המחיר. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים. חייגו כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית. המלאי מוגבל. כוכבית 2567. בעזרת השם. בירושלים הבנויה.
נתיב החסד, סופר סופר משתלם, בדיוק מה שצריך.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
כל חי אונליין, העדכונים, הידיעות, הדיווחים, הקולות וה...
והמראות. הצטרפו לקבוצת הוואטסאפ הרשמית של כל חי ותהיו מעודכנים אונליין לפני כולם. במקצועיות, באחריות ובאמינות. שילחו את המילה קבוצה לוואטסאפ שמספרו 03-593-93-93. 03-593-93. כל חי אונליין.